הכבוד נברא רק בשביל דברים עליונים. הכבוד לא נברא בשביל בני אדם, בכלל לא. הוא רק בשביל שבני אדם ידעו איך להעריך ולקבל מה למעלה מעליהם. והקדוש ברוך הוא כתוב בתורה, בתחילה בבראשית, אז רש"י מפרש, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראין ראשית תבואתו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הכבוד הוא בשביל זה. בשביל שכולם יכבדו לקדוש ברוך הוא. שכולם יתנו כבוד להשם ברוך הוא. לא בשביל משהו אחר. בשביל עם ישראל ובשביל התורה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא. עושה הכל רק בשביל זה שיהיה. והתכלית, בשביל שכל הבני אדם יכבדו אותו. כמו שאומר הנביא ישעיה, בפרק מ"ג בפסוק השביעי, כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברעתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. הקדוש ברוך הוא אומר, גם זה מה שבראתי בעולם, זה הכל אך ורק בשביל שיהיה לכבודי. לא בראתי שום דבר בעולם שהוא לכבוד בשר ודם. כל דבר שמסמל כבוד לבשר ודם, הוא נגד התורה, הוא נגד השם ברוך הוא. אפילו מלך הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה בעם ישראל. אז השם ברוך הוא רוצה רק הוא למלוך ורק הוא להיות בעולם. כל דבר שיסמל נגד מלכות השם או נגד כבוד השם או כל מי שרוצה לייחס לעצמו כבוד, שזה דבר החמור, זה התאומה של כל התאומות. אבי אבות התאומה זה כבוד וגאווה, זה אבי אבות התאומה. כתוב על יוסף הצדיק, שיוסף הצדיק האחים פגמו בכבודו של יוסף. הקדוש ברוך הוא מסובב מיטה מתי שנפגם כבוד. כל פעם שיש פגם בכבוד, מתגלגל על ידי זה מיטה. כשהאחים היה הסתלקות, פגמו היה מכירת יוסף, הקדוש ברוך הוא גלגל מיטה. כמו שאנחנו יודעים בהיכלות רבתי בפרק ה', שכתוב על עשרה רבי מלכות, רבי חוצפיתא מתורגמן, רבי ישבב הסופר, יש מדרש אחד בפרק ב' כתוב שאומרים שזה רבי טרפון, יש אומרים רבי יוסי הגלילי, יש כמה דעות מי הם היו בעשרה הרוגי מלכות. רבי חנינא בן תרדיון, רבי אלעזר בן שמוע, כל הקדושים שמתו על קידוש השם, זה היה בגלל שהיה מכירת יוסף, הקדוש ברוך הוא סובב מכירת יוסף, היה אחרת מכירת יוסף, אז הקדוש ברוך הוא סובב כנגד זה, לקח את עשרה הרוגי מלכות לכפר על מכירת יוסף. המכירת יוסף זה היה בגלל שפגמו בכבוד. שנפגם כבודו של יוסף, הקדוש ברוך הוא סובב כנגד זה שיהיה מיטה. מתי שיש פגם בכבוד, מתגלגל על ידי זה מיטה, רחמנא ליצלן. וכמו שיוסף הצדיק אמר לאחים, שאחרי שהם פגשו אותו, הם פגשו את האחים, אז היה פחד שאולי נפגם הכבוד של יוסף. אבל יוסף הצדיק אמר שלא נפגע הכבוד שלו. שאמר להם בראשית, בפרשת ויגש, בראשית ממי, בפסוק י"ג, והגדתם להביא את כל כבודי במצרים אשר ראיתם. מה הוא אמר להם, והגדתם להביא את כל כבודי? שראיתם שהכבוד שלי לא נפגם. אתם חשבתם שמחרתם אותי, ועל ידי זה ייפגם הכבוד שלי, ובגלל שנפגם כבודי אז יתגלגל מיטה. אבל הוא אמר, הכבוד אצלי עדיין, לכן שהם באו אליו, אז הוא אמר, והגדתם להביא את כל כבודי במצרים, אשר ראיתם. וכל האחים ראו שאצל יוסף היה נמצא כבוד, ולא נפגם הכבוד של יוסף. היה שהוא היה במצרים, והוא התגלגל, הכבוד של יוסף התגלגל למצרים, ואז הקדוש ברוך הוא סובב מן השמיים, שזה רק עשרה הרוגי מלכות. וגם זה חמור ביותר. מתי שלא מכבדים אחד לשני, בין כבוד ואחדות בין אחד לשני, וזה בפרט קורה רק מתי שיש מינים ואפיקורסים. הרשב"א, בחלק שביעי בשו"ת הרשב"א בסימן קע"ט, כל שאינו מאמין בדברי רבותינו הוא מין, ואינו יין נסך, וספריו ספרי קוסמין, ויש אומרים אף בנם ממזרים. זה לא מאמין בדברי רבותינו, אין לו אמונת חכמים רק. הוא רק אין לו אמונת חכמים, אז הוא ככה מתנהג, אז הקדוש ברוך הוא מסובב שהיין שלו יין נסך. זאת החומרה של בן אדם שאין לו אמונת חכמים, החומרה שלו היא חמורה שהוא אפילו לא יכול לתאר כמה החומרה שלו גדולה, שהוא בכלל בגדר אפיקורס. במסכת סנהדרין בדף צדיק ט' בעמוד השני, רבי ורבי חנינא אמרי תרוויו אפיקורס, מהי אפיקורס? זה המבזה תלמיד חכם, שאדם שאין לו אמונת חכמים. אז בשורה רביעית מלמטה כתוב, כגון דענה אמרי, לדידו קראו, לדידו תנו, שומרים, רש"י אומר שכל מה שלמדו, אנחנו אומרים על החכמים, לומדים בשבילהם, הם מתפללים בשבילהם, לא יוצא טובה מהתועלת שהחכמים באמת עושים. העולם לא מעריכים באמת את החכמים, כי כולם שותים, אז אף פעם הם לא מכבדים באמת לחכמים באמת, הם לא יודעים מהו חכם, למה נקראת החוכמה, על מה נמצא חוכמה, כולם מבזים לחכמים. ובגלל שהם מבזים לחכמים, אז הקדוש ברוך הוא מסובב כנגד זה, מה שנעשה, זה שנעשה הסתלקות רחמנא ליצלן. כתוב במסכת שבת בדף קי"ט בעמוד ב', לא חרבה ירושלים על שביזו בתלמידי חכמים, שלמעו היו מלאיבים במלאכי אלוהים, וכל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. יוסף הצדיק, שביזו האחים ליוסף, התגלגל על ידי זה מה שהתגלגל, ולא נעשה רפואה. זה צריך להבין בשביל זה את הפנימיות של הכבוד שהיה ליוסף. לכל אחד יש כבוד, לכל אחד ואחד מעם ישראל יש כבוד, כי התורה, מה שאמרנו בתחילה ברש"י, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל ובשביל התורה. ומתי שיש כבוד לישראל ויש כבוד לתורה, אז עם ישראל עולה ונתרומם. מתי שחז ושלום יש ביזיון לישראל או ביזיון לתורה, רחמנא ליצלן נעשה ההפך, והקדוש ברוך הוא מסובב ההפך לזה. ומתי שמכבדים כל יהודי, כל אחד ואחד, ובפרט מכבדים תלמידי חכמים, זה הדבר היקר ביותר. כשאדם רואה תלמיד חכם, הוא צריך לראה מאוד מאוד שהוא לומד את התורה של השם ברוך הוא, ולכבד אותו, ולייקר אותו, ולפאר אותו, ולעודד אותו, ולחזק אותו, ולתמוך בו, ולסייעו, בכל מה שאפשר. רק בשביל שהלב שלו יהיה פנוי ליישב את החוכמה. ויוסף הצדיק, בעוד שהוא עומד במקום קדוש, במקום נעלה במדרגה שלו, ושהוא צריך ללך למצרים, ולהתגלגל למקום כזה דל ושפל, וכל הכבוד שלו נרמס, והאחים מסייעים בדבר הזה, ומתגלגל מכירת יוסף, אז מתי שנפגם כבודו של יוסף, אז יתגלגל על ידי זה מיטה. ולכן זה יהיה עשרת הרוגי מלכות, שהיה צריך בשביל לתקן את הפגם של הכבוד, שנפגם ליוסף הצדיק. והכל רק בגלל כבוד. זאת אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא מסובב בעולם זה בשביל לשמור על הכבוד של עם ישראל, ובפרט לשמור על הכבוד של החכמים, ובפרט לשמור על כבודיו של הצדיקים בתוך הכבוד. רבי פנחס מקוריץ אומר באמרי פנחס, על מדרגה שיש בין העולם, כמו שהעולם גויים הם מרובים, בתוך הגויים יש חסידי אומות העולם, וחסידי אומות העולם אחרי זה יש עם ישראל, ובתוך עם ישראל יש אנשים קשרים, ובתוכם יש עוד תלמידי חכמים, ובתוכם יש בעלי תפילה, ובתוך הבעלי תפילה יש עוד אנשים צדיקים קדושים, והם המעט. כמה שהולכים בפנים הם המעט, כמה שיותר. אז זה בדיוק ההבדל. יש יהלומים, יהלומים יקרים, יקרים, יקרים. כמה שיהלום יקר יותר, ככה הוא נדיר יותר. ככה יותר הערך שלו והיוקר שלו הוא נעלם מן העולם. זה הערך של היהלום. היוקר שלו, השווי שלו, שהוא שווה הרבה יותר, אז ככה הוא גם נעלם הרבה יותר מהעולם. היוקר שלו, הערך שלו בעיני העולם, העולם לא יכול לעמוד אותו. אז בגלל זה הוא הולך ונעלם עד כדי כך שהוא מתכסה מעיני הנבראים. וכמה שהיוקר גדול, אז ככה מתכסה ונעלם, וככה יוצאים יותר לחווה אותו. אז ככה גם יוסף הצדיק, בגלל שהכבוד שלו היה יקר לאלה ולאלה, ואחים לא ידעו איך ליקר הכבוד של יוסף. וגם יעקב אבינו, והכל היהודים את השורש של יוסף, את העוצמה של יוסף, אז היה צריך לגלגל את יוסף למקום נמוך כל כך, עד שמשם יצמח כבודו לבד. אז לכן יוסף אמר להם, אם אבא ואתם חוששים על הכבוד, אז ויגדתם להביא את כל כבודי במצרים, אשר ראיתם. כי ראיתם שהכבוד הזה הוא לא נפגם. ואז מתי שהקדוש ברוך הוא מסובב, שיבוא למעשה אותו אפיקורס או אותו עם הארץ שהם מדברים ומבזים תלמידי חכמים, שבגללם נפגם הכבוד, שבגללם למעשה נעשה הסתלקות ובגללם נעשה מיטה, שבכלל גם המדרגה שלהם והמקום שלהם שהם בכלל כופרים ומינים בעינם יהיה נסך רחמנא ליצלן, שכל מה שהסברנו מה שער הרשב"א אומר שיהיה נסך וכו', הוא בכלל בגדר אפיקורס, אדם כזה שהוא אין לו אמונת חכמים, דינו כאפיקורס, כמו שהרמב"ם בהלכות שחיטה בפרק ב' בהלכה י"ב, גם השולחן ערוך בסימן ב' ביורדיה בסעיף ב', השולחן ערוך אומר, כל שכופר בתורה ובמשה רבנו, מי שכופר בהם, הרי הוא כעקום ושחיטתו נבלה, רחמנא ליצלן. הרמב"ם בהלכות תפילין בפרק א' הלכה י"ג, הרמב״ם אומר, ספר תורה, תפילין ומזוזות שכתבן אפיקורס יישרפו. שרוף אותם צריך, שאפיקורס. אין לו חלק בתורה. בהלכות אבל, רחמנא ליצלן. הרמב״ם כותב בפרק א' הלכה י' אומר הרמב״ם שעל הכופרים מהאפיקורסים האלה אין מתאבלין עליהם, שהרי עבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא. הנה, עבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא, ונאמר לא משנאיך השם אשנא בהלכות עדות פרק י"א הלכה י"א. אומר הרמב״ם שבכלל הפושעים האלה לא מנו אותם, הכופרים לא מנו אותם בכלל שהם יהיו פסולים לעדות, אלא עם שום חלק בכלל להעיד. הם בכלל פסולים מלכתחילה, הכופרים. למה? הוא מסביר הרמב״ם שהגויים הם לא מעלים ולא מורידים, ואלה הכופרים והאפיקורסים הם רק מורידים למטה לשאול, ואין להם עלייה לעולם. לגוי יש עוד איזה תיקון, אבל לאדם שהוא בגדר אפיקורס ויש לו ביזיון תלמידי חכמים, אז הוא בכלל לא שייך, הוא יהיה לו ירידה למטה, 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 ולעולם לא יהיה לו עלייה. כי הם בכלל מבזים את השם ברוך הוא, הם בכלל מבזים את התורה. וזה מה שלצערנו מתרבה הרבה עמי ארצות היום, שיש להם פה לפתוח את הפה שלהם, לדבר על כל מי שבא להם, על כל איך שבא להם, והם נראים כמו כלב נובח, רחמנא ליצלן בשמיים. פותחים את הפה שלהם וישר מתלבש בהם קליפה של כלב, וככה הם נראים בשמיים. כל אלו שפותחים את הפה. ולכן גם אינו מצטרף למניין, המשנה ברורה בסימן נ"ה, בסעיף מ"ו, מ"ז, וכן החזון איש ביורדיה בסימן ב' ואות י"ח, גם הביא החזון איש הלשון הזה, שאינו מאמין בדברי רבותינו ולא חי לפי התורה רחמנא ליצלן, אין להם קשר. הרמב״ם בשו"ת פר הדור, ראיתי מהדורה חדשה בסימן ע"א, גם הביא שאינם בכלל מצטרפים למניין, הקראים וכל מי שלא מאמין בדברי רבותינו, שהאנשים שלא יודעים לכבד את התורה או להעריך את התורה, זה בכלל דבר השם ביזה. מתי? מתי שנעשה הכבוד בשלמות לפני השם ברוך הוא, ועל ידי זה נעשה יקר וכבוד וכולם מכבדים להשם ולתורה וכולם רואים את המצוות ומתקרבים להשם, על ידי זה מתבטל את המיטה לגמרי, וכל מה שיש צרות ומסתינים והנה בישה ובעיות וצרות וכל הבעיות שיש בעולם, הכל בטל ומבוטל מפני כבוד השם. שאומר הנביא ישעיה בפרק מ' בפסוק ה', ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו כי פי אדוני דיבר. שכל הנבראים כולם, מקטן ועד גדול, כולם רואים את כבוד השם. מתי שנגלה כבוד השם, אז כולם יראו את הקץ, יראו את הגאולה, יראו את המלכות של השם, יראו את הבניית בית המקדש, יראו את ההשגחה, את הגילוי אלוקות שהשם ברוך הוא שולט בעולם, יראו את המלכות של השם בעולם. אבל זה מתי שיהיה נגלה כבוד השם, מתי שיהיה גילוי לכבוד השם, כי עכשיו אין גילוי לכבוד השם. כולם מבזים את התורה, כולם מחריבים את התורה, ולא יודעים לעשות עיקר והבדל, ולחזק את התורה, ולעודד את התורה, ולעשות הבדל. היום מי שמשווה בין עם הארץ, וזה אומרים תלמיד חכם, וזה עם הארץ, ועושים זה, וזה בכלל מה שמחריבים את העולם. וזה כל הגלות שלנו אך ורק בגלל זה. שאין עיקר והבדל בעולם בכלל להבין מהי אמת, ומהי תורה באמת, ומהי מחשבה באמת, ואיך לחשוב, ואיך להתבונן, ואיך להסתכל, ואיך לראות, ומה לעשות, ואיך לעשות בשביל לפעול ולעשות נחת רוח לשם באמת, ומה לעשות ואיך לעשות בשביל באמת להבדיל את עצמנו מדעות של אנשים שוטים, ולהפריד אותנו מאנשים שאין להם שום קשר ושום שייכות בכלל, עד כדי כך שמחברים בהם, או שבאים המאה רצות כאלו ומאה רצות כאלו, והפרד זה להבסות הבדל גמור גמור לגמרי לגמרי. ולכן יוסף הצדיק, שבמדרגה שלו היה נעלה יותר מכל, והיה בתוך ארץ מצרים, שהכל משוקץ שם, והוא יושב ביחד, והוא לומד את התורה בדבקות, הוא לומד אותה לשם שמיים, כי היום אין בכלל בגדר הבנה להבין מה זה לימוד תורה כמו שצריך לשם שמיים. רבי חננא בן תרדיון, במסכת אבות, בפרק ג' ומשנה ב', אומר רבי חננא בן תרדיון, שניים שיושבים והם ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. ושניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, הרי זה שכינה ביניהם. אבל לכאורה הלשון הזה לא מובן. יש כל כך הרבה עולם שיושבים ולומדים, ולמה לא יהיה כתוב שניים שיושבים יחד, או שניים שילמדו דבר יחד? מה זה שאין ביניהם דברי תורה? או מה זה ויש ביניהם דברי תורה? משמעות של דברי תורה שצריכים להיות, זה דברי תורה שהם יהיו ביחד עם האדם. דברי תורה שיקשרו אחד עם השני. היום אין בין אחד לשני דברי תורה. גם שמתבססים על איזה הלכה, אומרים איזה משהו שיש, איזה משהו להישען על איך שנוהגים, אבל הדברי תורה לא בינינו. אחת תורה אחת יש. הדברי תורה צריכים להיות ביניהם, בינינו דברי תורה. אם אין ביניהם דברי תורה, אז אין שכינה. אין שכינה. וזה בגלל שהלימוד היום הוא עקום. וזה מה שמסביר הגר"א, הגאון מווילנה, בספר אבן שלמה, בפרק א' או י' א', מסביר רבנו הגאון מווילנה, שהתורה למעשה היא יש לה דין של מטר, כמו שמטר יזרע ירד באדמה, כל מה שישימו בתוך זה, אם אדם יזרע שם תפוחים, ייטע שם תפוזים, כל מה שתיטע באדמה, המטר הזה שירד, זה מה שיצמיח לך. אומר רבנו הגאון מווילנה, שאם אדם לומד את התורה שלא כמו שצריך, כל מה שאתה תלמד, היא רק תוציא בך את השורש פורה, ראש ולענה שיש לך. כל מה שיש באדם, כל המידות הרעות שלו, בגלל שהוא לא לומד את התורה לשמה ולימוד אותה כמו שצריך, אז הוא מוציא מעצמו את כל הרע שיש בו. כל הרע שלה, במקום שיצא בו הטוב, כל הרע שבו יצא החוצה, רחמנא ליצלן. וכבר הזהירו רבותינו זכרונם לברכה כל כך הרבה פעמים בש"ס, בלימוד, במסכת נזיר, בדף קו ג' בעמוד ב', במסכת ברכות, בדף י"ז עמוד א', במסכת שבת, בדף סמר ג' עמוד א', ברש"י מימינין, דיבור מתחיל ברש"י מימינין, אלו שעוסקים בתורה מימין, במסכת פסחים, בדף נון, בתוספות, בדף יום, בדף עין ב' ביומא, במסכת תענית, בדף ז' עמוד א', בתוספות גם, הלימוד שאין בא לקנטר, שבא להתגאות רחמנא ליצלן, וכל הלימוד שהוא לומד, זה רק בשביל לעשות רחמנא ליצלן הפך התורה, כמו שכתוב באוריות בדף י' עמוד ב'. שהלימוד הוא לא לשם שמיים, אז הלימוד הוא בשביל לקנטר, הלימוד הוא בשביל לעשות ההפך, אז כל מה שאדם יעשה כנגד זה, זה רק מה שיוציא לו הפוך. כי אין ביניהם דברי תורה. מה שהם לומדים ביחד, זה לא לימוד שהוא ביניהם. כי הוא לא רוצה להוציא ממנו את התורה שיש בו. שפעם היו יושבים ועוסקים בתורה, זה לימוד שהוא אחד, זה לימוד שהוא אמיתי. לכן יש חשיבות לשמוע תורה מפי צדיקים וחכמים באמת, כי רק זה לימוד שיכול להרים את האדם. כי זה לימוד שיש בכוחו שהוא לימוד שבין האדם לשני. אז זה לימוד שיש לו גדר ביניהם, שיכול לקרב בין האחד הרחוק לשני, ואז נעשה קירוב ביניהם. ולכן יובן למה יעקב אבינו בכה על יוסף שהוא הסתלק ממנו. כי אמר אין שכינה על יעקב. מה לך שכינה? יש לך כל כך בנים קדושים וצדיקים. אבל יעקב הרגיש שהשכינה ביניהם זה רק עם יוסף הצדיק. לכן הם למדו דין עגלה ערופה. למד לפני הסתלקות של יוסף, שיוסף הלך לבור, שיוסף נפל לבור, ולקחו אחים ומכרו את יוסף והפילו אותו, ושלחו אותו למטה, ורצו שיתגלגל רחוק מהם, כי הם הרגישו וידעו שהכבוד הזה, אולי הם סברו בדעתם, שהכבוד הזה זה לא הכבוד מה שלמעשה יגיע לו. כי עכשיו רואים שכולם מהכבוד הולך ליוסף, אולי זה לא כבוד שצריך לקבל, אולי יש לא נכון בכבוד, אז אולי צריך לחלוק עליו בשביל שלא יקבל הכבוד הזה. ולכן בישראל אהב את יוסף, הוא כל כך אוהב את יוסף הצדיק, שהוא לומד איתו, והלימוד תורה הזה שלומד איתו יעקב אבינו עם יוסף, הם לומדים דין עגלה ערופה. כמו שכל אחד יודע בדין עגלה ערופה, מה שכתוב בתורה, כי מצא חלל בספר שופטים, ספר הדברים שופטים, פרק א', פסוק א', כי מצא חלל באדמה ולא נודע מי יכהו, לא יודעים מי זה. אז כתוב במסכת סוטה בדף מ"ו בעמוד א', וכן הירושלמי, בפרק ט' הלכה בירושלמי, שמה היה העניין הזה שהולכים ולוקחים זקני העיר, באים ויושבים על אותו נחל, אז אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא עגלה בת שנתה שלא עשתה פירות, ותכפר על אותו אחד שלא עשה פירות, כי זה לא נודע מי יכהו. ואז באים זקני בית דין ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, והכהנים אומרים, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. אז גם הירושלמי וגם בבבלי נשאלת השאלה, מה עשו זקני בית דין? מה, אם חס ושלום יעלה לדעת שהם שופכי דמים? איך אפשר בכלל שהם עינינו לא ראו, ידינו לא שפכו? ודאי שלא שפכתם, ודאי שלא, אין לכם שום קשר לדבר הזה. הם רק פשוט רצו לעשות מחאה, להגיד שאין לנו קשר וגילוי למה שנעשה בעיר שלנו. אין לנו שייכות למקום הזה, לכן עושים את זה בנחל, במקום שאין בו אדמה ולא יכול לצמוח שם פירות. וככה כנגד אותו הרוג שלא יכל להביא פירות, ולא מתגלגל ממנו פירות, כבר לא נודע מה יהיה איתו. ויעקב לומד עם יוסף דין עגלה ערופה. שלומד לפני שיעקב יוסף הצדיק מסתלק, אז כולם למעשה ליעקב אבינו בוכה על הילד שעכשיו אין עם מי ללמוד, אין שכינה ביניהם. ועכשיו שאין שכינה ביניהם, אז לאן הלך יוסף הצדיק? מי יודע שאין לו, אין לו פירות יותר. אין יותר, לא יצא ממנו שום דבר. מה עם הילד שלי? אז לכן נדעו דין עגלה ערופה כבר ברוח הקודש, להבין שכל מה שיש כאן ולמד איתו, זה בשביל להשיב את הכבוד שמתי שיבוא יוסף הצדיק למעמד, יחזור הכבוד בחזרה ליוסף, כי הוא ידע שמתי שהוא צריך לעשות מחאה. אבל האחים לא באו ואמרו, עינינו לא ראו, ידינו לא שפכו. הם באו, הביאו את הכותונת, הקרנה. אז מה, זה לא שייכות אליכם? אתם לא סוברים שיש לכם שייכות לזה? אז השאירו את יעקב אבינו בצער על זה. ולכן שנעשה הסתלקות ליוסף, הסתלק הכבוד. יעקב אבינו סבר שאין כבוד עכשיו ליוסף. למעשה אין שכינה שתהיה בינינו, כי הלימוד של יעקב יוסף זה בגדר של שכינה ביניהם. זה הלימוד לשמה, הלימוד מעליה, שזה לימוד יותר מכל לימודים, שזה שכל שיותר מכל השכלים, שזה חוכמה שהיא יותר מכל החוכמות. ואז למעשה מתבטלת המיטה. לכן הוא אמר להם, והגדתם להביא את כל כבודי בחזרה. ושאחרי זה הגיעו, ובא שיער בת אשר והודיע ליוסף, הודיע ליעקב אבינו. אז יעקב ויוסף הצדיק שלח לו עגלות, נצח לו עגלות. להביא אותו, את יוסף. התורה אומרת, שכתוב בבראשית, גם בויגש פרק מימי בפסוק כ"ז, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. אז מה הוא, מה החיות שלך? איך החיות של יעקב אבינו הייתה ממה? למה ותחי רוח יעקב אביהם? אלא בגלל שהוא ראה את העגלות, זה הזכיר לו דין עגלה ערופה. הוא זכר שהם למדו ביחד, אז אמר לו, אבא, אני שולח לך את העגלות האלו, בעגלות שאני שולח לך עכשיו, וזה העגלות האלו שאתה רואה, תדע שהכבוד אצלי לא נפגם. וגם מה שעשו האחים, חס ושלום, אין למעשה מה לפגום חס ושלום, כי כל מה שהיה הכבוד נשמר אצלי. לא נפגם כבודי. שלא יסבור חס ושלום יעקב אבינו, שבגלל שנעשה משהו, אולי נפגם הכבוד של יוסף. ואם נפגם הכבוד של יוסף, צריך להיות מיטה. וחס ושלום צריך להיות מיטה, אז חס ושלום, אתם יכולים להבין מה יכול להיות כבר, רחמנא ליצלן. וחס ושלום מיטה בשבטים או מיטה באחים, זה דבר חמור ביותר. אז הוא פחד מזה. אז הוא אמר, והגדתם להביא את כל כבודי, הנה, הכבוד שלם אצלי. אין אצלי שום פגם בכבוד. לכן הוא אמר להם, הכבוד אצלי שלם. אז היה שמחה גדולה אצל יעקב אבינו שנאמר, ותחי רוח יעקב אבינו. שיעקב אבינו יכל לשמוח, כי הוא הבין שהכבוד שלו לא נפגם. כי היה לו כבוד, מי שהיה בגדר רבו זה היה אביו יעקב אבינו. איזה הוא, זה קול יותר טוב מהקול שלי, הקול הזה. איזה קול טהור. איזה קול טוב. קול נקי. חבל שלא שמו אותו להמשיך לשני לדבר. קולות. ואז יובן שמתי שרחמנא ליצלן נעשה הסתלקות בכבוד, אז נעשה מיטה, רחמנא ליצלן, ועל ידי זה משתכחת התורה. לכן במסכת יבמות בדף ס"ב עמוד ב' על רבי עקיבא, שכתוב ש12,000 זוגים היו לרבי עקיבא מגבעת ותנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. אז הם מתו, כי לא נהגו כבוד, אז נעשה הסתלקות. והיה עולם שמם, עד שרבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנעה להם, והם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי אלעזר בן שמוע, רבי שמעון. אז בגלל זה לא נשתכחה תורה. הבנתם? למה הקדוש ברוך הוא סובב שלא נשתכחה תורה? כי היה כאלו שידעו לכבד למורם ורבם, זה רבי עקיבא. היה להם כבוד ויראה מרבם. זה מה שרבי אלעזר אומר במסכת קידושים, בדף ל"ג בעמוד ב', רבי אלעזר אומר, שכל שאינו קם או שאינו עומד בפני רבו, אינו מאריך ימים, נקרא רשע, אינו מאריך ימים ותלמודו משתכח. זה שלושת הבחינות שאמרתי. אינו מאריך ימים, הוא גם נקרא רשע, כי הוא דין של אפיקורס, כי הוא לא מכבד את החכם. אינו מאריך ימים, כי על זה זה מתגלגל מיטה, כי הוא לא קם בפני רבו. ותלמודו משתכח, שנעשה שכחת התורה. זה לא סתם רבי אלעזר אומר זה. כי זה הכל תנאה באטליה. כי שאין כבוד לתורה ואין כבוד לחכמים, על זה זה נעשה הסתלקות, רחמנא ליצלן, שאדם מקרב מיטתו, רחמנא ליצלן. ועל ידי זה גם התלמוד משתכח, ועל ידי זה אין יכולים בכלל להבין מהי תורה ומהו השם ברוך הוא בכלל בשביל להתקרב אליו. זה מה שאמר רבי אלעזר. ואז למעשה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מסובב כל זה אצל יוסף הצדיק, שיהיה לו יראה גדול, אהבה גדולה לאביו, והוא הראה לו שאצלו הכבוד בשלמות, ולא נפגם כבודו שהיה במצרים, אז יעקב אבינו שמח ותחי רוח יעקב אביהם. ובגלל שהקדוש ברוך הוא סובב את כל זה אצל יוסף הצדיק, שהיה אצל יוסף הצדיק כזאת שמחה והקדושה והתעלות, שיוסף הצדיק היה בדבקות בשם ברוך הוא, אז למעשה נעשה תיקון אצל יוסף. כי יוסף הצדיק הוא בחינת ירושלים. כמו שאתם יודעים, יוסף זה גימטריה 156, וציון זה גימטריה 156. ובגלל שקשה סילוקן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו, זה מסכת ראש השנה בדף י"ח בעמוד ב', קשה סילוקן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו, אז מתי שביזו ליוסף זה בחינת חורבן בית המקדש, כי יוסף הוא ציון, ויוסף הוא ירושלים. ושנעשה ביזיון יוסף, רחמנא ליצלן, נעשה הסתלקות לציון, כי אז נעשה סילוקן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו. ולכן זה מה שפרש אבו דרם בשם הריבה. רש אבו דרם על התפילה אומר שכל ברכה בתפילת עמידה היא כנגד ברכה שלפניה. זאת אומרת, ברכת רפאנו היא כנגד בוני ירושלים. זה יהיה פלא גדול, אף פעם לא הבנתי למה, מה הקשר. אז עכשיו מובן. אז הוא הביא ראיה לזה, מה שכתוב בתהילים בפרק קמ"ז, בפסוק ז' כתוב, בוני ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס. בונה ירושלים אדוני, בניית ירושלים, נדחי ישראל לרנס, ההמשך הרופא לשבורי לב, שזה כנגד רפואה. אז זה מה שהוא הביא שיש קשר, אז עכשיו אני אבין יותר למה, שיש קשר בין יוסף הצדיק, שהוא ירושלים, לברכת רפאינו, לרפואה, ואז יובן למה מבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, כי הוא בכלל מחריבי ירושלים, שהוא החריב את ירושלים. בגלל שהוא החריב את ירושלים, אז אין רפואה למכתו, כי הוא אז פגם במה הוא פגם? בבית המקדש, הוא פגם ביוסף הצדיק. ובגלל שהוא עשה את זה, רחמנא ליצלן, התגלגל מה שהתגלגל בעולם, רחמנא ליצלן. בגלל זה התגלגל הדבר הזה. ולכן יוסף הצדיק, שהוא היה קדוש והיה טהור, ולא היה לו שום נגיעות לגמרי בעולם, והוא השאיר הכבוד בשלמות, ושהוא כבר מסר לאביו שיבוא להיקח הכבוד הזה, אז הוא החזיר לו את הכבוד בחזרה על ידי עגלות שהוא שלח לו. ולכן הוא אמר, בגדם את כל כבודי, ואז הוא שלח את העגלות, ואז הוא שמח שיעקב אבינו קיבל בחזרה את כל הכבוד מיוסף. הוא החזיר לו את הכבוד. ואז השכינה שרתה עליו בחזרה, ואז הייתה שכינה שרויה ביניהם, בין יוסף הצדיק ליעקב אבינו. ואז מתבטלת המיטה. המיטה מתבטלת, ונעשה אריכות ימים ושנים, ומתבטלת המיטה. ומתי שמתבטלת המיטה, למעשה, כי אנחנו רואים שהכבוד תלוי במיטה. כתוב בתורה, בדין כיבוד הורים, בפרשת יתרו. כתוב בתורה בפרק כ' בפסוק י' א', כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. פסוק אחר בפרק כ' בפרשת יתרו, בפסוק ט' ו' כתוב, מכה אבי ואמו מות יומת. אז יש קשר בין הכבוד לבין המיטה. כי מה שנאמר בו לכבד זה אבי ואמו, כבד. וההפך מכבד את אביך ואת אמך זה המיטה. זה מכה אבי ואמו מות יומת. ובגלל שמכה אבי ואמו מות יומת וכבד את אביך ואת אמך, שזה הדבר שלמעשה הוא נעשה לאלה ולאלה, שאדם מכבד לאבי ולאמו, אז נעשה למעשה תיקון למיטה. ושנעשה גם בכבוד, אז נעשה מיטה. עוד ראיה לזה, שגם בכבוד גורם למיטה, רחמנא ליצלן. שמכה אבי ואמו, אז התורה אומרת מיטה. כי מתי שנפגם הכבוד, כי הכבוד הוא דבר גבוה מאוד מאוד מאוד. הוא דבר נעלה שצריך להשיב אותו לשם. ולכן שמבזים צדיקים, נענשים עוד יותר. למה? כי כבוד החכמים והצדיקים האמיתיים בפרט, הוא כבוד שמיים. וכל המבזה אותם חז ושלום, רחמנא ליצלן, זה אש שאוכלה ממש. ולכן נעשה על ידי זה מה שנעשה. וזה הפגם הזה כנגד הפגם הזה. אז נעשה פגם בכבוד, נעשה רחמנא ליצלן מיטה. ומה שיכול לגרום לזה, הרי היה אחד, כולם שמעתם עליו, שהיה לו כבוד הכי גדול שיש. הוא נפטר בילפים בתף קופטט. קראו לו הגרף פוטוצקי. ולנטין. זה היה השם שלו, אברהם בן אברהם. הגרף הזה, פוטוצקי, קראו לו ולנטין לפני שקראו לו אברהם. הוא היה עשיר גדול מאוד מאוד. זה ממשפחה אצולה, גדולה, שהיה להם עושר שלא היה כמוהו. והגרף פוטוצקי הזה, שהחליט ללך אחרי השם ברוך הוא, והיה הצער גדול מאוד לכמרים ולרשעים שם, והם החליטו שהם ישרפו אותו. מתי ישרפו אותו? זין בסיוון, יום טוב שני של גלויות, תפסו אותו, העמידו אותו בכיכר, ולפני זה הוא בכה לפני הגרא. בכה לגאון מווילנה. אז הגאון מווילנה שאל אותו, למה אתה בוכה? אתה עומד להישרף על קידוש השם. אז הוא אמר לו, אני לא בוכה על זה. אני בוכה שאין לי אבא מעם ישראל, אני גר. ואני בוכה על זה שלא השארתי בן בעם ישראל. כי אין לי בנים, ילך ככה. אז הוא אמר לו, מדרש. אמר לו הגאון מווילנה, יש פסוק בישעיה, פרק מ"ד בפסוק ו', הקדוש ברוך הוא אומר, אני ראשון ואני אחרון. אז המדרש מפרש, יש מדרש רבה, פרשת יתרו, פרשה כ"ט בשם רבי אבאו, מדרש יפה מאוד. אמר רבי אבאו, משל למלך בשר ודם שמולך, יש לו אב, יש לו אח. אז המדרש רבי אבא הוא אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, אני ראשון למי שאין לו אב, ואני אחרון למי שאין לו אח, ומבלעדיי אין אלוהים למי שאין לו בן. אמר הקדוש ברוך הוא, אני ראשון למי שאין לו, אין לו אבא, ואני אחרון למי שאין לו גם בנים, ובשבילו אני יותר מעשרה בנים. כך אמר הקדוש ברוך הוא. נשק אותו, והלך גרף פוטוצקי ונשרף. היה שם בעל היסוד ושורש העבודה רבי אלכסנדר זיסקינד, הוא התחבא שם וצפה איך שורפים את הגרף פוטוצקי. יש את רבי אברהם בר נתן מהראשונים המנהיג. בסימן קפה המנהיג כותב שהקדיש הוא נוסד על הגאולה. מה שאומרים הקדיש, המשמעות של הקדיש, זה בשביל לזרז ולקרב את הגאולה. אז כל צדיקי הדור אומרים היסוד ושורש העבודה המרשים, היה לו מניין, והיה אומר קדיש היה במשיח מיד. באותו רגע, איך שהיה נשרף הגרף פוטוצקי, מיד היה במשיח. והוא שרף את כל הכבוד שלו. הגאון מווילנה הבטיח להוציא אותו בשמות, הוא לא הסכים. רצה להישרף ככה, על קידוש השם. זה הגרף פוטוצקי. הלכות שלמה רבי שלמה זלמן אוירבך, שהוא צאצא לרבי יעקב יוסף הכהן מפונה ולרבי שמשון מאוסטרופולק, כולם שמעו על הלכות שלמה, בפרק כ' בהלכות תפילה, אומר שככה מקובל למאגרה, מהגאון מווילנה, שמהמעשה הזה של הגרף פוטוצקי, שהוא מסר נפש, בטלה רוח תומה מן העולם, ונחלשה הסדרה אחת. מרוב המסירות נפש שלו. בבוקר יש לזה דין לנטילת ידיים בבוקר, שצריך ללכת לדמות. אז הרוח תומה נחלשה בגרף הגרף פוטוצקי, והמסירות נפש של הגרף פוטוצקי, אז הקדוש ברוך הוא סובב ככה שהגרף פוטוצקי יבטל מהרוח התומה מן העולם, בגלל שהוא מסר את הכבוד שלו להשם ברוך הוא. צעיר, משפחה של עשירים, במדרגה נעלית, ועם כל זה, הוא מוסר את הכל לכבוד השם ברוך הוא. זה מה שאכפת לו, הכבוד. הוא לא מעניין אותו כבוד בכלל. ומתי שנעשה למעשה יקר וגדולה וכבוד לדרך הקודש, אז כבר כולם, כמו שאמרתי, יהיה ונגלה כבוד השם. ולא סתם הנביא שהיה, אמרנו, שומר את זה, פרק מ' פסוק ה', ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו כי פי אדוני דיבר, כי יהיה גילוי לכבודו של השם ברוך הוא. ואז יהיה קימה מיוחדת לפני רבו. הירושלמי אומר במסכת טורבין בפרק ה' הלכה א', אומר רבי שמואל בשם רבי זעירא, שכל העומד בפני רבו ומקבל פני רבו כמקבל פני השכינה. כשאתה הולך לקבל את הרבי שלך, אתה מקבל את פני השכינה, אתה מקבל. כי זה הכבוד והעיקר והגדולה שמכבדים לרב, זה לקבל פני שכינה, לזרז את הגאולה. זה כמובן נעשה רק בדברים עליונים, זה לא נעשה אצל סתם. זה מה שאומר כמקבל פני שכינה. ולא סתם מקבל פני שכינה, אלא נעשה גם במדרגה הנעלית ביותר, שהוא מקרב הגאולה ממש. כי לקבל את הרבי זה לקבל פני שכינה ממש. היו הולכים פעם, הולכים לרב הזה, הולכים, כשאתה הולך, אתה נכנס בחרדת קודש, כי זה מקבל פני שכינה, זה הדר שלו, זה לקבל פני שכינה, וגם תיזהר שאם אינך מכבדו כראוי, אז גם רחמנא ליצלן, כי גם בכבוד רחמנא ליצלן, וכו'. באותו זמן, שיוסף הצדיק מתייקר, וכל העולם מכבדים אותו, הוא עולה לגדולה, הרי מה שיכול לתאר את האדם זה רק הענווה שלו והכנעה שלו. כי הגאווה רחמנא ליצלן היא סיתרא דמותא. נמצא שהכבוד רחמנא ליצלן נפגע מתגלגל מיתה. ומתי שהתגלגל מיתה, אז למעשה התיקון של המיתה היא רק על ידי איך אפשר לתקן טומאת מת. אי אפשר לתקן, לתאר מטומאת מת. רק על ידי אפר פרה אדומה. רק אפר פרה אדומה יכול לתאר את האדם מטומאת מת. נמצא שהפגם בכבוד גורם למיתה, ומיתה הסתלקות וכו', ורק מתי שיתארו מטומאה של מת, למעשה, אז יהיה בחינה של טהרה שהיא חוכמה למעשה יותר גבוה משכל אנושי להשיג. אז יובן למעשה, יש רשי, שעכשיו אני אנסה להבין אותו, שסותר עצמו. ואז עכשיו זה יובן למה שאמרנו. בפרשת חוקת, בספר במדבר, פרק י"ט, פסוק ב', כתוב זאת חוקת התורה. החוקה של התורה, מה זה? פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום ולא עליה עול. ולמה זה חוקה? מה זה החוקת התורה? מה זה החוקה הזאת? אז רש"י אומר, לפי שאומות העולם מונים, מה המצווה הזאת? מה זה אתם לוקחים פרה אדומה, ככה עושים? מה זה הדבר הזה? זה דבר תמוה. אז אומות העולם יהיו מזלזלים ולועגים לכם. מה אתם עושים עם פרה אדומה? אבל רש"י אומר משהו אחר. בפרשת ואתחנן בספר דברים, פרק ד' פסוק ו', כי בינתכם חוכמתכם לעיני העמים. אז רש"י אומר שהאומות העולם יש להם יקר וכבוד למצוות, למה שעם ישראל עושים, יש להם יקר וכבוד לעם ישראל. אז איך אמרת שמצד אחד אתה אומר לפי שאומות העולם מבזים ולא מעריכים המצווה, ואיך מצד אחר אתה אומר שהיא מכבדים אומות העולם לעם ישראל? זה לא ברור. רש"י דקדוק לשון ורש"י צריך להבין. אז אולי זה יובן באמת למה שהסברנו, שמתי למעשה שאומות העולם, הרי פרה אדומה יכולה לתאר את האדם מן המיטה, ורק אומות העולם וכל בגדר האפיקורסים הם מזלזלים בפרה אדומה, כי פרה אדומה יכולה לתאר מהמת, וטומאת מת מתגלגלת על ידי פגם בכבוד, ומי מבזה? זה אלו האפיקורסים והמינים והגויים, הם מבזים לישראל. נמצא שעל ידי שעכשיו יובן למה למעשה שהם למעשה אומרים, מה המצווה הזאת? הגויים יכולים להגיד את זה, הם צוחקים עלינו. למה הם צוחקים? איך אנחנו יכולים להתאר מהמיטה שנגרמה על ידי פגם הכבוד? עכשיו זה יובן רש"י הזה. עכשיו זה מובן. כי אם לא, אז למעשה הפגם של הכבוד אי אפשר לצאת ממנו. אז לכן רש"י אומר שבגלל זה שהם צוחקים על המצווה הזאת, שהם לועגים עלינו, השטן ואומות העולם, על מצוות פרה אדומה, מה אנחנו צריכים את המצווה הזאת? מה אנחנו עושים איתה שאנחנו נתארים? אז הם צוחקים על זה, על המצווה. ומהי הרשע ההתחלה שלה, שבגלל זה נהיה מיטה? וגם בכבוד, שלעגו לחכמים, שביזו את החכמים. הביזיון שלעגו וביזו את החכמים, מה שביזו אותם, זה גרם למיטה. ומה יכול לתאר מהמיטה? אז אפר פרה אדומה. אז בזה אומות העולם מבזין את זה. אז יובן הרש"י הזה שהוא לא סותר את עצמו, שמה שהוא אמר בפעם אחר בהתחנה, שאומר שהם כן מכבדים למצוות של עם ישראל. ואז יובן יותר. כי הרי בשביל לתאר, הרי להיקח פרה אדומה, צריכים להיקח פרה אדומה תמימה, אשר אין במום ולא על העול. לוקחים פרה אדומה, שמים אותה בהר המשחה, בהר הזיתים כנגד מקום המקדש, ואז לוקחים כהן, מפרישים אותו 7 ימים קודם, שריפת הפרה, כמו שמפרישים כהן גדול לפני שהוא הולך להיכנס לקודש הקודשים. אחרי זה שממקמים את הפרה, שוחטים אותה, מזים עליו כל 7 ימים על הכהן הזה. אחרי זה שוחטים את הפרה, מזים מדמה הכהן, הכהן מזה מדמה 7 פעמים כנגד המקדש. אחרי זה הוא שורף אותה, ובשריפה הוא זורק עליה עץ ארז ואזוב כרוכים בשניתולה. אחרי זה שורפים אותה, אתה שנשרפת קודשין אותה, שיהיה אפר דק דק דק, לוקחים את האפר הזה, מערבבים אותו, מסיימים אותו במי חטאת, זה נקרא מי חטאת, מערבבים את המים, לוקחים 3 קלחי אזוב, ואז מנתים על התמר ביום 3 ו-7, ואז ניתר, ואז ניתרים מן התאומה הזאת. זה על ידי אפר פרה אדומה. זה נקרא אפר פרה אדומה שמתארים על זה. עכשיו בשביל להסיק קצת טיפה להבין, הרי אפר פרה אדומה בשביל לזכות לזה, זה רק מה שלמעשה יכול לתאר את האדם מן המיטה. זה מה שלמעשה יציל את האדם מהתאומה של כל התאומות, ויתאר אותו מתאומת מת, זה יביא לו את החוכמה. מרן החידה במדבר קדמות מערכת א', עוד כ"ו, הוא כותב דבר ממש יפה מיוחד על רבנו אריזל. הוא אומר שרבנו אריזל, כך הוא אומר, ליבי אומר לי, הוא אומר, לא ראיתי, שאליהו הנביא ייזה עליו אפר פרה אדומה, ובגלל זה הסיק רוב חוכמתו. כך הוא אומר על רבנו אריזל. שרבנו אריזל בא אליהו הנביא שנגלה אליו, ייזה עליו אפר פרה אדומה, אמר לו, אתה לא תמה בתומת מת, הוא היה קודש קודשים, שעליו לא שולט התומה של המיטה, ייזה עליו אפר פרה אדומה. למעשה, כתוב עוד בתוספתא, בשם רבי שמעון, במסכת פרה בתוספתא, פרק ג' הלכה ג' בתוספתא, כתוב בשם רבי שמעון אומר שאף אפרן ירדה עם עין לבבל ועלה. האפר שיש על פרה אדומה היה להן, בין בית ראשון אחרי בית ראשון, לפני בית שני, היה להן אפר פרה אדומה. לכן המשנה למלך בהלכות אבל בפרק ג' הלכה א', גם מביא את זה שמה, שהוא אמר, עיניי ראיתי, הוא לא זוכר איפה שהוא ראה, אבל גם שהאפר הזה עלה, כנראה זה התוספתא הזאת, למה שהוא מתכוון. וכן הראש בחולין, על מסכת חולין, בפרק ח' בסימן ד', גם כותב שבימי המוראים אכלו תרומה בארץ ישראל, כי היה מצוי אצלם אפר פרה אדומה. הרמב״ם, בהלכות פרה אדומה, בפרק ג' הלכה ד', הרמב״ם אומר שתשע פרות שעשו. הראשונה עשה אותה משה רבנו. השנייה עשה אותה עזרא הסופר, אחרי זה הרמב״ם ממשיך. בואו נחזור לנך למשנה עכשיו, בשביל להבין את הרמב״ם הזה, כי הרמב״ם לא מפרט. במשנה, במסכת פרה, בפרק ג' משנה ה'. המשנה למעשה עונה ככה, משה רבנו עשה פרה ראשונה, עזרא הסופר עשה פרה שנייה, שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שניים שניים, רבי מאיר לא סבר שהם עשו שניים, כי אחד זה היה פסול, אז זה שתיים, אז זה לא ארבע. אחרי זה עשה החמישית, עשה אותה אליוענאי בן עקוף, אחרי זה עשה אותה חנמל המצרי, ואחרי זה ישמעאל בן פיאבי. הוא עשה את הפרה הזאת ונגמר. זה מה שהרמב״ם גם עונה, אבל פשוט הוא לא מביא את הסדר הזה. ואומר הרמב״ם, בעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה, אמן כי נעשה. אומר הרמב״ם שהאחרון הזה יעשה המלך המשיח, ואין לשון כזה ברמב״ם, בשום מקום ברמב״ם. שהרמב״ם יגיד, והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה, אמן כי נרצון. זה מה שהרמב״ם אומר. נמצא שעל ידי פרה אדומה למעשה ניתרים מטומאת מת. כי רק על ידי זה אפשר להיתר מטומאת המיטה, רק על ידי פרה אדומה. והחידוש הוא שרבנו אריזל, מה שהחידה אומר, זה שרבנו אריזל שיזה עליו אליהו הנביא אפר פרה אדומה, ועל ידי זה הוא ניתר, ולא היה לו שום רשימו של טומאה לגמרי, שהוא היה זך בטהור לגמרי מכל מה שקשור לעולם. וההתבוננות הזה של אליהו הנביא זכור לטוב, שהוא בכלל רצה לעזות בו ולהיתן עליו, על רבנו אריזל, להיתן אפר פרה אדומה שלא יהיה שייך לטומאת מת, ולא יהיה בגדר של טמא בכלל, זה חידוש עוד יותר גדול, בשביל להבין שהחוכמה של רבנו אריזל והתורה שלו זה בגדר של בני ובנך, מה שלמד יוסף עם יעקב, שהשכינה ביניהם הייתה. ואז יובן למעשה מה הגלות שהוא שלח לו, כי הלימוד של יוסף ויעקב זה כמו שרבנו אריזל למד עם אליהו הנביא זכור לטוב, שהלימוד הוא בצוותא והשכינה ביניהם. ואז יובן למעשה למה העולם לא לומדים ואין שכינה ביניהם. כי אחרי כל הלימודים ואחרי כל מה שעוסקים ואחרי כל מה שלומדים ביחד, אין לימוד שהוא בצוותא. והלימוד לא באחדות. אז בגלל שאין ביניהם דברי תורה, אז כל העולם נראה איך שנראה היום. כי הלימוד הוא לא בגדר ביני ובינך, הוא לא מאחד לשני. אז הם לא לומדים ביחד, אז הם לא בהתקשרות. אז מתי שאין התקשרות, נעשה רחמנא ליצלן, הפך הכבוד, ונעשה מיטה, ובשביל זה צריך אפר פרה אדומה. בשביל זה כל העולם יש עליהם קליפה על המוח שהם לא יכולים להבין כלום. ורק על ידי ששומעים חוכמה ותורת אמת אפשר להיתר מכל הטומאות. אפשר לצאת מכל הטומאות, כי בגדר צדיקים אמיתיים באמת, בפרט שהלימוד שלהם נשמע, התורה שלהם זה בחינת אפר פרה אדומה, שיכולה להוציא את האדם מכל הטומאות שיש. יכולה להציל את האדם מאבי אבות הטומאה, והוא על ידי זה עולה ומתעלה, ומתגלה השורש והעיקר והכבוד שלו. ואז מתגלה הפאר שלו, והפוך. כל אלו שמכנים את עצמם בשם אמת וסתם שקרנים והלימוד שלהם לא לשם שמיים ולא באמת לימוד לשמה, אז הלימוד שלהם הוא בתוך הטומאה של המת, הם עדיין לא ניתרו על ידי אפר פרה אדומה. אז הלימוד שלהם הוא לא במוחין דגדלות, זה מוחין דקטנות, ועל ידי שמה שהם מלמדים ולומדים מהם, האדם יורד מטה מטה ואז הוא בכלל אפיקורס ומין רחמנא ליצלן ומומר, מה ששולחן ערוך בסימן קכ"ד ביורה דעה בסעיף ח', ויש שולחן ערוך שהמומר אין שותים מעינו שעינו גם יהיה נסך, כמו שהזכרנו קודם כמה וכמה פעמים. ועל ידי ששותים חס ושלום מיין כזה, רחמנא ליצלן, נעשה מוחין דגדלות, הפך מוחין דגדלות של יין של פורים, שהוא גורם למוחין דגדלות, ויין כזה של מין ואפיקורס מוריד את האדם רחמנא ליצלן למוחין דגדלות, עד כדי כך שהוא לא יכול להיצא מזה לגמרי, ולבדות את עצמו משם. ואז יובן עכשיו דבר פלא. אפשרת? זה עכשיו התבוננות, עת ודף. שלוש מאות. כמו שאמרנו, שאם היו אומרים את הקדיש בזמן שהגר צדק, אברהם בן אברהם פוטוצקי, זה 300, אתה יודע. 35. כן. זה, כן. או, חידוש יפה. חידוש מעניין. אז אם היו אומרים את הקדיש מתי שנשרף הגר פוטוצקי, באותו זמן שהוא נשרף ובוער באש, ומיד שנגמר שרפתו, היו אומרים את הקדיש, מיד היה במשיח. באותו רגע. ואז למעשה יובן גם מה שאמר רבי אברהם בר נתן, שהקדיש נוסד על הגאולה בשביל לחכות לאחד כזה. שהיה מוכן למסור את כל הכבוד שלו, שמוסרים את כל הכבוד ואדם מתבטל ואין לו שום כבוד, אז הוא ניתר באמת מטומאת מת. ואז הוא בכלל כבר יצא, הוא לא טמא מת בכלל. זה איזו עליו מאפר פרה אדומה. כי הוא כבר עולה למוחין דגדלות, הוא כבר לא נמצא במוחין דגדלות, הוא כבר נמצא במדרגה אחרת. עכשיו יובן למעשה מה שהתלמוד חולק עצמו בירושלמי ובבבלי. יש מחלוקת בירושלמי ובבבלי, דבר שלא מתיישב, עכשיו הוא התיישב ביישוב גדול מאוד. מסכת קידושין בדף למד א' עמוד א', ועבודה זרה דף כ"ג עמוד ב', בין הירושלמי במסכת פרק א' הלכה א', על דמה בנתינה. דמה בנתינה היה ראש פטרחולי של שר צבא ברומא גדול. היה לו מלכות והיה לו כבוד גדול, אבל אבן שישב עליה אביו עשה אותה כמין עבודה זרה. על הכבוד לא לישב על אבן הזה, נמצא שהוא נהג כבוד גדול באביו. ואז המעשה הידוע והמפורסם בבבלי ובירושלמי, אין בו שינוי לשון כמעט, יש בכמה שינוי אחד רק יש, הבדל אחד. שבבבלי כתוב, שכמו שאתם יודעים, שבאו חכמים ורצו להיתן לו, היה חסר להם האבן ישפה. ואבן ישפה היא כנגד בנימין. ובנימין זה אצל יוסף, ואז התחבר על הכבוד שהסברתי בהתחלה. שהם כיבדו ליוסף, ויוסף ובנימין היו ביחד, כי הם היו בניה של רחל. והאבן הזאת הייתה חסרה להם, אז הם היו צריכים להילך. עכשיו, סדר האבנים זה מעכב. כמו סדר הפרשיות בתפילין, צריך גם סדר אבני החושן לשים כסדר. לא שמים בסדר, זה פוסל. אבל ישפה זה אבן אחרונה, זה לא מעכב. זה אפשר ללכת, לחזור, לשים עוד פעם. אפילו לא היה בעיה שהם הלכו ממנו. אז הגיעו לדמה בנתינה. אמרו לדמה בנתינה שצריכים האבן הזה, של אבן ישפה. ואז הוא אמר להם, הוא לא רצה להגיד להם שהבא יושן, אבל הטבע של האבנים היה נמצאת שם. שם היה האבן הזה של ישפה. ודמה בנתינה לא רצה להקיץ את אביו. למרות שהספר חסידים בסימן שין למן זין, ושאם יש דבר שיצטער בו אבא, אז יש מצווה להקיצו בשביל אחרי זה ליתן לו שכר מה שרוצה. אם אתה יודע שאבא יצטער שבא כזה רבע גדול, אז צריך לעשות. אבל למדים מהמעשה הזה רק בשביל החומרה, לראות כמה נזהר דמה בנתינה בכבודו של אביו. ואז למעשה הוא הילך ליתן להם את האבן הזה, רץ לחכמים אחרי שהציעו לו דינרים, אחרי זה 200 דינר, אחרי זה רצו ליתן לו 1,000 דינרים. הוא שמה הוא לא מתרצה בדינרים שמציעים לו, אז ניתן לו יותר דינר, וניתן לו יותר דינר, וניתן לו יותר דינר. וככה ידעו עד שהגיעו 1,000 דינרי זהב. ולא רצה להתרצות. אמר, אלוהים מוכר הכבוד של אבא. הוא לא הסכים למכור את הכבוד של אביו. לא רצה להיתן אותו ולמכור הכבוד של אביו בכלל. ובגלל שלא רצה למכור הכבוד של אביו, הוא רץ לחכמים ואמר להם, הנה האבן. אז רצו להיתן לו 1,000 דינר. אמר להם, לא, תנו לי כסכום שנקבתם בתחילה. אז נתנו לו 100 דינרי זהב. הכבוד הזה שהוא כיבד לאביו, הוא זכה מן השמיים בזכות הכבוד הזה, עכשיו ביובן הזה. הירושלמי אומר, רבי יוסי בן רבי בון, אומר רבי יוסי, בלילה הזה היא נולדה לו פרה אדומה. עכשיו יובן, למה מי שמכבד, כמו שהסברתי ברשע, איך שמתגלגל גם לכבוד, ואז למעשה איך שעל ידי זה נעשה רק תיקון על ידי אפר פרה אדומה. ואז יובן למעשה, אז הבבלי אומר שלשנה אחרת נולדה לו פרה אדומה, וירושלמי אומר שבאותו לילה נולד לו פרה אדומה. ושקלו ישראל משקלה זהב, וזה השכר שלו. זאת אומרת שעל ידי הכבוד שהוא כיבד לאביו, נולדה לו פרה אדומה. בגלל הכבוד שהוא כיבד לאביו, נולדה לו פרה אדומה. ופרה אדומה מטהרת רק מטומאת מת, ומיתה נגרמת על ידי פגם הכבוד. ורק מתי שנפגם הכבוד, נעשה מיטה. ועל ידי שנעשה מיטה, רחמנא ליצלן, רק אפר פרה אדומה יכול לתאר אותה. בשביל זה שיבוא משיח, צריך שיתבטל הכבוד. כי כל הכבוד ישוב להשם יתברך. כי כל הנבראים יכבדו את השם יתברך. כי יהיה אפר פרה אדומה, אז היא תאר את העולם מן המיטה. ושתתאר העולם מן המיטה, אז יזכו למוחין לגדלות. ואז יתבטל למעשה המיטה, ואז יתגלה הכבוד. ואז מה שהנביא ישעיה אמר בפרק מ' פסוק ה', ונגלה כבוד אדוני, הנה כל בשר, וראו כל בשר ירדיו, כי פי אדוני דיבר, כולם יראו את זה, כי אז יהיה כבוד השם יתגלה, כבודו של השם יהיה בהתגליה, ולא יהיה כבר הזה כל מה שבני אדם מבזים לקדוש ברוך הוא, או מכבדים מה שמכבדים את העולם, יהיה ניכר כבודו של השם ברוך הוא, וזה מה שממשיך השפע, כי צריך לכבד ולהכר החוכמה והתלמידי חכמים שעסקים בתורה ומכבדים אותה, ולייקר אותה לאלה ולאלה שזה עיקר וגדולה מן הכל, שזה ואת עלית על כולם, בכלל. ואז למעשה יובן אז הסוד של פרה אדומה. אז יובן רשי הזה שהסברנו, שבפרשת חוקת סותר את עצמו בדברים, ואתחנן פרק ד' פסוק ו', אז יובן הרשי הזה, שמה שאמר רשי, לפי שאומות עולם מליגין על עם ישראל, אז לפי שאומרים מה המצווה הזאת, כי המצווה הזאת יכולה למעשה לתאר את האדם מן הטומאה לטהרה, ואז למעשה תתקרב הגאולה של עם ישראל, כי זה מסירת כל הכבוד, ואז יובן גם למה, שעם האגף פוטות כי אומרים את הקדיש, אז זה אב המשיח. הכל יסתדר, כי הוא מסר את הכבוד שלו לתוך האש, ונשרף על קידוש השם. ויסוד ושורש עבודה צפה בו כל הזמן שהוא נשרף. רבי אלכסנדר זיסקין דיביט בעיניים שלו תוך כדי האש. אם רק אמר הנה מניין היה במשיח. לראות את המדרגה שלו. זה קדושה ומדרגה. ואז יובן למעשה מה שלמה המלך אמר בקהלת. שלמה המלך אומר בקהלת בסוף בפרק שביעי פסוק כף ג' אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. מה זה אמרתי והחכמה והיא רחוקה? אם החכמה, אם קולים חוכמה, אף פעם חוכמה לא יכולה להיות רחוקה. ואם היא רחוקה, אז מעולם לא קנינו חוכמה. זה לא כל כך פשוט. אומר שלמה מלך, כמה שאני אתפוס סוד הזה של פרה אדומה, תמיד זה יהיה נרחק ממני, כי אני לא יכול לתפוס את הסוד הזה. וגם אם אנחנו נשיג משהו שהוא רחוק, אף פעם זה לא יהיה קרוב, כי אי אפשר בכלל להבין הסוד של פרה אדומה. איך אפר של פרה אדומה יכול לטמא ויכול לתאר, ויכול לטמא ולתאר בהיפוך. מה שטהור יהיה טמא, ומה שטמא יהיה טהור. אז עכשיו זה יובן יותר. כי כל המטרה של אפר פרה אדומה זה מתי שיבוא משיח ותבוא הגאולה. ומתי שיבוא משיח שהרמב״ם אומר שהעשירית יעשה המלך המשיח, אז מה שכותב הספר החינוך במצווה שין צדיק זין, וגם מלישנה דה הרמב״ם, שהמצוות פרה אדומה, אפר פרה אדומה, זה נוהג בזמן שהבית המקדש קיים. ומה שהיה להם, אז אפר פרה אדומה, מה שהראש שלהם הוא מצרת חולין, ומה שהמשנה למלך הביא שאמר שראיתי שהיה להם, שהיה להם את האפר פרה שעלה עמהם, והתוספת אומר שעלה עמהם אפר פרה, אז יובן יותר שהאפר פרה אדומה יתאר מי שבאמת בורח מן הכבוד. הוא לא בכלל כבוד, לא בכלל גאווה. אז רק הוא יכול להיות האור, אבל מי שמחפש כבוד, או שנמצא בתוך כבוד, או שהלימוד שלו זה עם כבוד, זה לא לימוד שהוא נשמע, זה לא לימוד שהוא עולה. זה אבי אבות הטומאה. רק לימוד תורה לשמה נקי זה לימוד שיש בו תועלת. זה לימוד שיכול להמשיך בתוך החיות של האדם, את כל החיות שבעולם, את כל הניסים שבעולם. זה מה שיגדל וירים למעלה למעלה את עם ישראל. ואז יובן באמת למה יוסף הצדיק ויעקב אבינו כל כך בכה עליו, על יוסף, כי כמו שאמרנו בהתחלה, שרבי חנניה בן תרדיון אומר בפרק ב' במשנה ג' באבות, שאין ביניהם דברי תורה, אז אם אין שכינה ביניהם, אז למה אין דברי תורה? אם שכינה ביניהם, אז איך יכול להיות שהם זה מושב לצים? זאת אומרת, אמר שניים יושבים ואין ביניהם דברי תורה, זה מושב לצים. למה זה מושב לצים? למה זה מושב לצים? אם זה, מה, בכל אופן שניים יושבים, אין ביניהם דברי תורה, זה כבר נהפך למושב לצים? כי יובן, כי אם הם מלצים, אז הם לועגים לחכמים, ואז הם בכלל גורמים למיטה, ושהם גורמים למיטה, צריך אפר פרה אדומה, ואין מי שיעזה עליהם. אז יובן, למה רבי חנניה בן תרדיון אמר את זה? ולמה הוא אמר יש שניים יושבים ויש ביניהם דברי תורה? אז זה כנגד יוסף ויעקב, שביניהם היה דברי תורה, בשביל זה הם למדו את העגלה הרופה. בשביל שהם למדו דין עגלה הרופה, בשביל הדת, ולכן הקדוש ברוך הוא במסורת סוטה ודף מבב, עמוד א' אמר שהקדוש ברוך הוא מי שהם בו, שיבוא זה שלא יניח פירות, ותבוא עגלה בת שנתה. הכל כנגד יוסף הצדיק, שאמרו שלא יניח פירות, אבל אחרי זה יצא ממנו אפרים ומנשה, שזה סוד יהושע בן נון שיכול ללחום בעמלק. שרק יהושע בן נון יכל ללחום בעמלק ולבטל אותם, כי למעשה הוא היה בטל ומבוטל למשה רבנו, והיה לו דין של כבוד רבו. ובגלל שהוא כיבד לרבו, הוא יכל לצאת מכל הטומאות שבעולם, ולא שלט בו שום דבר. ואז צריך להיקח לרחב בשביל לרדת לאום קדיתו מהרבה ולדלות משם את כל הניצוצות הקדושה, בשביל לגלות את נשמות ישראל, את המעלה שבהם, ואת הפהר שבהם, את היופי שבהם, כי זו התוצאה של התקרבות לדרך האמת והתורה באמת, שמתגלה היופי והעיקר של עם ישראל, והתורה שבכל אחד ואחד מעם ישראל. לא בשביל זה יש צדיקים בתורה, פעם שהיא הולך לצדיקים באמת, הסמל עליהם זה בשביל להרים את עם ישראל, זה בשביל לגדל את עם ישראל, זה בשביל להאיר את הפהר שיש בכל אחד. זה לא בשביל שכמו שהעולם עושים הפוך כבוד לעצמם. התפקיד שלהם זה לכבד ולייקר ולגדל כל אחד ואחד מעם ישראל. זה מה שעשה משה וזה מה שעשה יהושע. ורק על ידי התקרבות באמת לצדיקים אמיתיים, האדם יוצא מהטומאה שלו, מאבי אבות הטומאה, והוא מזה עליו אפר פרה על ידי הדעת, שהוא יוצא ובורח מן הכבוד לגמרי. ואז דווקא מתגלה את החוכמה שבו למוחין דגדלות, והוא עולה ופורח ועולה ועולה מעלה מעלה. כי כל אחד צריך לעלות ולהיות יקר בעיני השם. כי עכשיו שבגלות, אז לוקחים השקר את כל הכבוד. אז לא נגלה כבוד השם על בשר שלו. נגלה כבוד השם וברו כל בשר, כי כולם יראו, כי זה יהיה בחינת חירת המתים. ולכן שיבוא משיח בסוף, אז מה אמר המלאך גבריאל? המלאך גבריאל אמר לדניאל, בסוף ספר דניאל בפסוק האחרון, פרק י"ב, פסוק י"ג, ואתה הלך לגרונך ותנוח ותעמוד לקץ הימין. לקץ הימין גימטריה פרה אדומה. עכשיו יתחדש. בדיוק, 300, תעשו כמה זה יוצא. עשיתי חידוש בדיוק, לקץ הימין. קץ ה-90. מין. בדיוק, פרה. 285. בדיוק. יוצא שקץ הימין זה הגאולה, זה עולה כמספר פרה אדומה, וכל זה מתגלגל על ידי, שהוא אמר לו, ואתה תעמוד, זה על המיטה שלו, שעכשיו הוא הולך להסתלקות, אבל אומר לו, אבל יבוא זמן שיהיה לך תחיית המתים. ואז יובן מה שהרמב״ם אומר, אז שהפרה הסירית יעשה המלך המשיח ומהרה יגלה. כי הפרה הסירית למעשה, אחרי שכבר באו חנמל המצרי ואליהו עיני בן עקוף וכל אלו שבאו, עשו את הפרה אדומה, עכשיו הגיע הזמן, אז יובן מה שרבי מאיר פסל את הפרות שלהם כנגד, אז הוא לא סובר שיש כל כך הרבה פרות, ששמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו רק שתיים, ולא עשו ארבע. אז יובן למעשה באמת, שכל מה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לפרה העשירית, לפרה אדומה, אז יראה שהעשירי הזה, זה היה בגדר קודש של המניין שמגלה את כל עם ישראל. אז יובן יותר ככה, למה האחים הם היו השבטים, והיה עשר ואחרי זה בנימין, ועוד עם יוסף, עד שהיו בית שבטים. עד שזכה יעקב אבינו וראה שמיתתו שלמה, והיה לו נחת רוח גדול מאוד מאוד מכל מה שבאו לפניו. והיה לו שמחה גדולה מיוסף שבא לפניו. וכל זה למעשה קורה רק על ידי שלוש עמים לאנשים שמבזים את התורה ולא נוהגים כבוד בתלמידי חכמים. מפה תבינו כמה זה חמור. לא ננהוג כבוד בתורה. מה זה? אומר רבי שלמה בלוך בשם רבו החפץ חיים, היה אומר בשם אגרא, שאילו היו שם 10 כשרים מישראל לענות אמן על ברכתו וברך אשר נכון וברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו ישראל ועל קידוש השם, היו אמן על ברכתו כבר היה משיח בא. וסוד ושש, הבאת את זה בספר שלך. יפה. הביא לי ספר והוא כתב את זה בספר. טוב. חידוש, יפה. נו. יפה, טוב, יפה, משמיים, איזה יופי. אז כמו שאני אומר, כל מה שהמטרה בלימוד זה בשביל לראות את הפאר ואת היופי של כל אחד ואחד מאיתנו. וכל אחד חייב לדע ולהאמין באמונה שלמה. אמונה שלמה ואמיתית וברורה וזכה. שהקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, והקדוש ברוך הוא סס ושמח בו שמחה שאין למעלה ממנה בכל אחד ואחד, בכל אחת ואחת, וכל אחד יקר לו מאוד מאוד מאוד. ויבוא הזמן וכל אחד ואחד יקבל הכבוד שלו, אין עם זה בבית, אין עם זה בעבודה שלו, אם זה בכולל שלו, אם זה בלימוד שלו, כי הכבוד הוא שורש כל העניינים כולם, של שורש כל הרפואות, כמו שהסברנו גם, שהברכת הרפאנו היא כנגד בוני ירושלים, וירושלים היא עיר של כבוד, שהכל מתכבדים ועולים לירושלים. אז לכן, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יברך כל אחד, שכולם יהיו שמחים, שכולם יראו ישועות, שנזכה כולנו להתאר, ולא יהיה לנו תומת מת, ונזכה בעזרת השם להתאר על ידי אפר פרה אדומה.
אמן.
ונזכה בעזרת השם חישקל מרע לאפר פרה אדומה כולם. אני רצון שהלימוד הזה שלמדנו הזה על, 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 על פרה אדומה ועל אפר פרה אדומה ועל הכבוד וכל זה, שזה כל המשרל, כולם יזכו פה לכבוד, ויזכו לכבוד אמיתי, יקר וקדוש, יהיה להם תועלת, ושכולם יהיה להם גם התארות מתומת מת על ידי אפר פרה אדומה, שבקרוב הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שיהיה איזה האפר הזה, שכולם יוכלו להתאר ממנו, שכל אחד יזכה לגילוי אליהו כמו האריזל שהוא יזה עליו מהאפר פרה אדומה, זה ככה חידוש. המרן החידה אומר שהוא לא ראה את זה בשום מקור, הוא אומר רק ליבי אומר לי, ככה אומר שהאריזל ניתר על ידי אפר פרה אדומה, ככה אומר ליבי אומר לי, תסתכלו מהמדבר קדמות, מערכת א', עוד כף ו', שם תסתכלו, תראו איך הוא כותב את זה. היא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה לראות הפאר והיופי ואכן של כל אחד ואחד, של כל אחד ואחד, כל אחד ואחד. השכם ישראל, כל אחד יחיד ומיוחד, כמו שהרבי הרש"ב אומר, רבי שלום דוב בר מלובביץ', שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי כאילו בן יחידי לפניו יתברך. כל יהודי, כל אחד אהוב כל כך מאוד אצל השם יתברך. אנחנו ברוך השם אוהבים את כולם, מתפללים אל כולם, מבקש לכם מחילה. אני פשוט שום דבר לדבר לכם, יש פה רבנים, תלמידי חכמים, כל כך מיוחדים, מחברי ספרים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם הצלחה בכולל, לכל התלמידים, לכולם סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אריכות ימים ושנים, ייתן לכם בריאות איתנה, ייתן לכם אריכות ימים שנות חיים בבריאות, לא לכם שום מחוש, לא לכם שום כאב, בואו ייתן לכם הצלחה רבה, בואו ייתן לכם ברכה וניסים ונפלאות, לכן לכם הראש תגיד לרב. הרב הקדוש ברוך הוא ייתן לכם הצלחה רבה, ורפואה שלמה, ובריאות איתנה, ועשירות, וניסים ונפלאות, וכל הברכות בתורה. כל הברכות בתורה יבואו לכם, יהיה לכם שפעים מיליונים, הקדוש ברוך הוא יחזיר הכבוד, יחזיר הכבוד לתלמידי חכמים, יחזיר את הכבוד האבוד. לכן יוסף, כמו שאמרתי, תראו את החידוש, זה כל כך מובן, למה? מה יוסף הצדיק אומר לאבא שלו? תסתכלו, ובראשית, בפרק מ"ה, בפסוק כ"ז, בפרשת ויגש, למה אומר יוסף הצדיק לאביו? והגדתם לאבי, לא, זה פסוק י' ג', סליחה. והגדתם לאבי את כל כבודי. למה אומר והגדתם לאבי את כל כבודי? מה אתה רוצה שיספרו לאבו שלך איזה כבוד יש לך? זה מה שאתה רוצה, זה, איזה כיבוד הורים יש פה. ומה אתה מתפאר בזה? אלא אומר והגדתם לאבי את כל כבודי. שאומר שהכבוד נשמר אצלי, שיהיה ייחוד בין יעקב ליוסף, שתבוא הגאולה, אז יראו את הכבוד שיש לכל בר ישראל. אז בשביל זה יוסף הצדיק אמר, והגדתם להביא את כל כבודי במצרים, אשר ראיתם. מה זה אשר ראיתם? אז יובן מה שהנביא ישעיה אומר, כי זה הכל כנגד העיניים. אומר הנביא ישעיה בפרק מ' בפסוק כף ו', אומר הנביא, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, תשאו את העיניים למרום, תראו מי ברא את כל זה. ורק אחרי שיוכלו כולם לשאת את העיניים למרום, יראו מי ברא את העולם. כי כולם יראו שנגלה כבוד אדוני. וראה כל בשר יחדיו כי פי אדוני דיבר. יובן, זה פרק מם, פסוק אמרנו, זה לפניו. אז הכל יובן, איך בדיוק הכל מסתדר אחד לאחד. כי בכמה פסוקים לפני זה, 25 פסוקים קודם, הוא אומר שכולם יראו כבוד השם. אחרי 25 פסוקים, הוא אומר אחרי בסוף, שכולם יישאו את העיניים. אני רוצה להיות הפוך. קודם כל עשה את העיניים, אחרי זה יראו. אלא שיהיה כבוד השם יתגלה, אז כולם כבר יראו את הגילוי בעיניים. כי הכבוד של עם ישראל יחזור, הכבוד של כל עם ישראל יחזור, יראו כולם את הכבוד של כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, זה לא סתם בנגלה כבוד אדוני, כי הכבוד של כל אחד מאיתנו יקר וחשוב לפני השם, והשם אוהב ושמח בכל יהודי, ואסור לבזות אף יהודי, ואסור לצייר אף יהודי, וצריך לכבד ולייקר כל אחד ואחד מאוד מאוד, בפרט את התורה, בפרט את לומדיה, בפרט התלמידי חכמים, ולסייע בכל מה דאפשר. שרואים אותם, רואים המלך. ומאיר פפיר, עשור צדיקים, אומר שמנשקים הספר מיד בסוף הלימוד, הוא סגולה גם לזכור כל מה שלומדים בו. אבל זה החשיבות. היא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות כל האוצרות הטמונים בכל אחד ואחד.
טוב, כאן באמת, אנחנו יכולים להגיד, יותר מילה טובה,
שנכוון בזה שהקדוש ברוך הוא יזכור להזכיר לקדוש ברוך הוא קול של נגינה בבית המקדש, שיזכור את הימים שהיה בהם את הנגינה בבית המקדש, לגרום לו לגעגועים לקול אותם. אתה תכוון גם בשירה שאתה שר, להזכיר לקדוש ברוך הוא שירת הלווים ונגינת הכינורות הנבלים, בשביל לגרום לו לגעגועים שהוא ישמע את הקול הזה, כי פעם זה מתנגן בבית המקדש שלי, בבית שלי, אולי זה לגרום לקדוש ברוך הוא את הנחת הזה, ככה לחבור. ככה לחבור כל פעם את הצלילים
האלה. אני לא רואה, אני לא רואה. אני
לא
רואה, אני
לא רואה. Thank you.
Thank you.